אלן, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 253 של מסי פלטפורמה, וזה פרק מספר 17 של פודקאסט, והיום אנחנו הולכים לדבר על דיפלומטס. היי ליאור, מעניינים?
בוקר טוב, מצוין, מצוין.
מעולה, מעולה. השעה עכשיו 9 בבוקר, התאריך זה ה-9 למרץ 2015. עוד יומיים מתחיל הכנס שלנו, 11 למרץ, אז אם אתם שומעים את זה, הוא כנראה כבר עבר. אבל יהיו הקלטות, וגם אם פספסתם את זה אז לא נורא, תבואו ותראו את ההקלטות, ותמיד כמובן לשנה הבאה. השנה את הכנס אנחנו עושים בטכניון, הרשמה כבר מלאה, יש 350 נרשמים לכל אחד מהימים, ועוד משהו כמו 150 או 200 ברשימת המתנה, אז למרות שזה בטכניון, למרות שזה בחיפה, אני מקווה שאנשים יגיעו, לפחות אנשים נרשמו, אז זה כבר חדשות טובות. זהו, אז היום אנחנו רוצים לדבר על דיפלומנט. דיפלומנט זה נושא מאוד גדול, אז יכול להיות שנדבר על זה במשך כמה פרקים, לא בהכרח ברצף. וגם דיפלומנט אומר הרבה דברים שונים לאנשים שונים. אז נזרוק ככה כמה נושאים באוויר ונראה, נדבר לפחות על חלקם. אז בגדול כשמדברים על דיפלומנט, ליאור תרגיש דרך אגב חופשי להתפרץ, זה סקייפ, אז ההתפרצויות עובדות פה יותר טוב מהנגאוט. אז דיפלומט אפשר, אני חושב, א' לדבר, קודם כל זה נושא שמעסיק, לפחות אותי באופן אישי, ואני מתאר לפני שגם את ליאור, גם במשך כמה שנים, וגם חלק מאוד ניכר מהעבודה עצמה. כלומר, אני חושב שכל מפתח, בייחוד מפתח שמתעסק באינפרסטרקצ'ר, חלק מרכזי בעבודה זה איך עושים דיפלומט. כלומר, זה לא סתם לכתוב קוד במעבדה ולהריץ אותו בתוך ה-IDE או בתוך ה-Command Line, אלא לדאוג שהקוד הזה ירוץ טוב בפרודקשן או בסביבה סטייג'ינג, שיהיה קל לנהל אותו, שיהיה קל לשחרר קוד חדש, שיהיה קל לעשות לו מוניטורינג, לוגינג וכו'. אז דיפלומט זה אומר הרבה מאוד דברים. זה גם איך לכתוב קוד שיהיה קל לעשות לו דיפלומט. זה אני חושב קצת מזכיר את הנושא של איך לכתוב קוד שהוא טסטבול. אז איך לכתוב קוד שהוא דיפלויבול. האמת היא שזה נושא מעניין לבלוג פוסט, עכשיו שאני חושב על זה. כאילו, נכתב הרבה מאוד על איך כותבים קוד שהוא טסטבול, אני לא זוכר שקראתי איך כותבים קוד שהוא דיפלויבול, או שקל לנהל אותו, אז אני אחשוב על זה. אז זה אספקט אחד, איך עושים קוד שקל לעשות לו דיפלוימנט, קל לעשות לו מוניטורינג, הלוגים שלו ברורים. היה לי פעם מרצה בטכניון שאמר שהלוגים צריכים בעצם לספר את הסיפור של התוכנה שרצה. כשאתה קורא את הלוג זה כמו לקרוא סיפור. אני חושב שזו אנלוגיה מאוד יפה. אז זה בחלק של כתיבת הקוד. איך עושים נגיד בדיקות מקומיות שיהיו דומות לפרודקשן. ואז מסתם הדיפלוימנט עצמו. הדיפלוימנט זה אומר גם דיפלוימנט של אינפרסטרקצ'ר. אם זה מערכת הפעלה עצמה. אם יש שכבת וירטואליזציה. אם יש שכבה של קונטיינר. בין אם זה דוקר או קונטיינר, כאילו, אתה יודע, native containers או whatever, איזה פעמים שאתה משתמש. ודיפלוימנט של הקוד עצמו, וכל הפעולות של הפוסט-דיפלוימנט, שהן גם לא פחות חשובות, של מוניטורינג, תגובה, נגיד תגובה אוטומטית, נגיד מה קורה כשסרבר מת, האם אתה מרים סרבר באופן אוטומטי חדש, ואיך אתה עושה את זה, אוטו-סקיילינג, בקיצור יש לא מעט נושאים שקשורים לדיפלוימנט. אני כל פעם שאני מגיע לזה, אני כאילו פותח דף חדש ואני רואה את עצמי כנוב, ואני כל פעם לומד דברים חדשים. למרות שיש לי קילומטראז' די גדול בזה, אני חושב שאני כל פעם מרגיש מצד אחד כמו ילד בחנות צעצועים, כאילו וואו, יש כל כך הרבה דברים ללמוד, וזה דבר אחד. דבר שני, אני לפעמים קצת מרגיש כמו דינוזאור, שאני עדיין משתמש ב כלים היחסית ישנים, שזה הכלים לפני שנתיים, בזמן שאתה יודע, כל אנשי הדבופס המגניבים כבר עברו הרבה קדימה ומשתמשים בכלים או שיטות שאני רק עכשיו פעם ראשונה שומע עליהם.
כן, זה נשמע, זה מהדברים האלה שזה תפקידים יחסית חדשים, שאתה לא יודע אם הם ממציאים את עצמם לרצח ועושים את כל הטעויות שאנחנו עשינו שרצו קדימה, אבל באמת זה עולם שלכם גם רצינו לעשות בו כמה פרקים, כי הזוויות והעומק שלו הם מאוד מאוד גדולים, ואני מקווה שכולנו נתקל בו באיזשהו שלב ולא נכתוב רק עוד למגירה. אז באמת נושא הדיפלוימנט הוא מי הדברים הקטנים ביותר של איך אני מוציא את הפרויקט הקטנטן שעשיתי, שהעולם הגדול יראה אותו, כשהמטרה של הדיפלוימנט הזה זה לחסוך מיני בעיקר כאב ראש, עד full blown production של איך אני עושה באמת, איך אני מנהל הרבה שרתים וטכנולוגיות שונות וסקיילינג שונה וכו'. אז באמת זה נושא מאוד רחב, ניגע בו כנראה בכמה פרקים.
כן, אהבתי את הקוד, את ה, סליחה, את הביטוי של לכתוב קוד למגירה. פעם שנה שאני שומע את זה. ביטוי יפה.
נשלף.
בסדר, אתה יודע, אז בואי נתמקד בכמה נושאים. אני יכול, נגיד, לספר על דברים שלאחרונה יצא לי להתעסק ולקרוא עליהם ולעבוד איתם. אז ספציפית, אז ככה, אני עושה, כרגע אני מעורב בדיפלומט בשני סנאריות שונים. אחד זה החברה שלי גורמים, ששם את הקוד אני מעשה, אני כותב במטאור. רוב הזמן את הדיפלומט עשיתי פשוט לפלטפורמה של מטאור, שזה פס, שזה מאוד מאוד פשוט. יש, כותבים מטאור דיפלוי, וזה עובד. אז לא צריך לחשוב על הרבה דברים, ומצד שני זה מאוד מוגבל. א', זה סביבה שהיא עדיין לא production ready. זאת אומרת, יש שם הרבה פעמים latencies, יש שם downtimes, אין לי שום שליטה על כמות הריסורסים שהסרבר מקבל, אז זאת אומרת זה לא אידיאלי לפרודקשן. יש בעיה עם SSL לצורך העניין.
אז בואו שנייה רק במילה פס, הזכרת את זה, ואם כבר אנחנו נכנסים לזה, אז אתה רוצה להרחיב?
כן, סבבה. אז בגדול כשאנחנו מדברים על סביבות פרודקשן, אני חושב שאפשר לדבר על כמה מאפיינים או כמה סביבות מסוגים שונים. אחד זה bare bones metal, כאילו אתה קונה לך סרברים או שאתה סוחר סרברים בכל לוקיישן, ושם אתה עושה איתם מה שאתה רוצה, כלומר במקרה הטוב אתה מקבל איזשהו מערכת הפעלה חיה, במקרים אחרים אתה פשוט מקבל רק את המתכת ואתה צריך להתקין את הכל בעצמך, ואתה מנהל את הכל לבד, ויש לא מעט ספקים כאלה, ויש לא מעט חברות שעובדות ככה. יצא לי לעבוד מן הסתם ב-Outbrain, שעובדים ככה. גוגל, יש להם דאטה סנטרס משלהם, כלומר הם קונים את כל הדאטה סנטר, הם בונים את הדאטה סנטר שלהם, אז מן הסתם גם הסרברים שלהם, והם גם אחראים לכל הספקים של הסרברים, כלומר, אתה יודע, זה לא דברים שאתה הולך לחנות וקונה, אלא זה סרברים מיוחדים שמותאמים לדאטה סנטר של גוגל. פייסבוק גם מאוד מפורסמים בזה שהם בונים לעצמם את הסרברים, או לפחות מספקים את הספק, והספקים בונים להם את הסרברים. אז זו הרמה ככה הכי נמוכה, הכי bare bones. רמה אחת מעל זה, זה infrastructure as a service, או IaaS, וזה ספקים כמו Rackspace ו-Linode ו-DigitalOcean ו-Amazon. זאת אומרת, Amazon התחילו כ-IaaS, היום כבר עושים הרבה יותר מזה. Infrastructure as a service פשוט נותן לך virtual machines, ונותן לך למעשה חומרה כ-API. אתה שולח קריאת API, או שאתה הולך דרך ה-UI שלהם, אתה מבקש, תן לי חמישה סרברים בבקשה עם הספק הזה והזה, תחבר להם דיסקים, וזהו. כלומר, זה כאילו קנית סרברים, רק במקום ללכת לחנות ולקנות, אתה עשית קריאת API בסרברים שלך, וזה עובד, ברוב המקרים, עובד כ-virtual, זאת אומרת, עובד באיזושהי טכניקת וירטואליזציה. יש איזשהו, היום כבר יש, זאת אומרת, גם אמזון וגם גוגל וגם אחרים מספקים את זה לא רק כווירטואליזציה, מספקים את זה גם כקונטיינר. יש לזה כמה יתרונות, זה זריזות, ריסורסים יותר נמוכים וכולי, אבל למרות העקרון מבחינת האבסטרקציה זה מאוד דומה. אז זה infrastructure as a service, ושכבת האבסטרקציה קצת יותר גבוהה מזה, זה platform as a service. platform as a service למעשה אומר, אתה לא מזמין ממני סרברים, אתה לא מתקין להם תוכנות, אלא יש לך לצורך העניין שרת של Node.js, ואתה שולח אליו רק את הקוד של האפליקציה שלך. כלומר, אתה לא צריך להתקין את השרת של Node.js, או את השרת של רובי, אתה רק שולח את הקוד אלינו, נגיד אתה עושה, או שאתה משתמש באיזשהו אפלודר מיוחד שלנו, או שאתה עושה פשוט git push לריפוזיטורי מיוחד שלנו, ואנחנו כבר מריצים לך את זה. אנחנו מכירים Ruby on Rails, אז אנחנו יודעים לך להריץ Ruby on Rails, לא צריך להסביר לנו כלום. אנחנו מכירים Node.js, אז אנחנו מריצים את זה כמו שמריצים Node.js. אז יש לו מעט ספקי platform as a service, אני חושב הבולט הכי מפורסם ביניהם זה Heroku, ויש המון אחרים, וגם גוגל התחיל, זאת אומרת, גוגל App Engine זה platform as a service, גוגל Compute Engine זה infrastructure as a service, ולאמזון יש בין השאר גם שירותים של platform as a service, כמו Amazon Beanstalk, ויש להם עוד הרבה מאוד שירותי infrastructure שהם באמצע, שבין platform as a service לבין infrastructure as a service, והבולטים ביניהם שזה simple queuing service, או S3, או Redshift, או Database as a Service וכו'. כלומר, יש הרבה מאוד middle ground בין Infrastructure as a Service פשוט לבין platform as a service שהוא כזה מאוד contained ואתה לא יכול לעשות שום דבר כדי להשפיע על הסביבה. אז זו הייתה סקירה קצרה לבין infrastructure, platform ו-bare bones. ויש עוד המון, המון כאילו, אתה יודע, יש עוד המון דברים באמצע, למשל, database as a service, נגיד, אפליקציות front-end יכולות לרוץ אך ורק בבראוזר, אתה יודע, שבכלל לא להחזיק סרברים, ושהדאטאבייס שלך יהיה פשוט סרוויס, והבולטים בתחום הזה זה Firebase, ל-Web, ו-Parse למובייל, ויש עוד כמה שיצא לי לפגוש.
רגע. סליחה. יאי, תודה. אז בואו, את האמת שאם אנחנו כבר מתייחסים לזה ככה, אז אולי באמת נתחיל מלמטה, וגם אתה אומר שבגורמים אתם ככה עובדים. כן. אז למה בחרתם, או אתה נכון מלמעלה, למה בחרתם פלטפורם איזה סרוויס, ואיך זה עובד היום?
אז לא, זהו, אז התחלתי לספר שככה עשיתי עד לפני שבועיים, ובשבועיים האחרונים עברתי לאמזון, אז הסיבה שעשיתי את זה, כי זה פשוט מאוד קל, כאילו אתה לא צריך כלום. אתה כותב Meteor Deploy, וזהו. או במקרה של אירוק, אתה עושה Git Push, וזהו. לפחות תיאורטית. כלומר, בוא נגיד, אם אתה הולך, אם אתה כותב אפליקציית Ruby on Rails, אז זה מאוד מאוד פשוט. העניין הוא ש... א', הפלטפורמה של Meteor עדיין לפרודקשן רדי, אז זה לא מספיק טוב בשבילי. ועכשיו הלכתי, רציתי לעשות, אתה יודע, רציתי לעלות במשחק, רציתי להוסיף SSL, רציתי להוסיף High Durability, רציתי שתהיה לי שליטה שאתה יודע, אם הסרבר למטה, אז לפחות אני אוכל לתקן את זה, ואני לא אצטרך לחכות למישהו אחר שתקן לי את זה, וזה משהו שכרגע Meteor לא מספקים, הם עובדים על זה מן הסתם, זה גם אני חושב המודל הכלכלי שלהם, אבל כרגע עוד אין להם את זה. אז יש כמה אלטרנטיבות, אז אחד זה ללכת לרוקו, ועדיין נשאר כפלטפורם וסרוויס, הבעיה ש... בגלל הדרך שבה המטר עובד, אירוק הוא לא אידיאלי בשבילו. לא ניכנס לפרטים. אפשרות אחרת זה ללכת נגיד לפס שונה, נגיד מודולוס. מודולוס היסטורית עבד די טוב עם מטר, אבל לאחרונה יש להם הרבה פשלות, אז אמרתי יאללה, נוותר על זה. ואז אמרתי יאללה, בוא נלך אולי לדבר שאני הכי, מכיר הכי טוב, בסופו של דבר הלכתי לאמזון. אז הרמתי בעצם שני שרתים באמזון, התקנתי להם, זאת אומרת יש איזשהו כלי שעוזר, כלי שנקרא Meteor App, אם מישהו עובד עם Meteor בוודאי מכיר אותו, שנותן, עוזר להתקין Meteor ואת כל התלויות שלו על bare bone servers. אז התקנתי שני שרתים, אחד בכל availability zone כדי שיהיה לי high availability, שמתי load balancer לפניהם שעושה SSL termination, וזהו, כל העבודה הזו לקחה לי בערך, אני יודע, יום, כולל להוסיף לוגים ומוניטורינג ודברים כאלה. אבל בסופו של דבר אני חושב שקיבלתי מערכת שהיא לא מאוד יקרה, כלומר, עוד לא קיבלתי חשבון של חודש מלא, כי עבדתי זה רק משהו כמו שבועיים, אבל בינתיים זה יצא 2 סנט. אני מניח שבחודש הבא זה יצא יותר, כי אני עדיין בפרי טיר שלהם, אבל אני מניח שזה יצא יותר בחודש הבא, אבל בכל אופן לא מאוד יקר. עם סטאפ, עם עבודה של סטאפ של איזה אולי נגיד יום, אולי במצטבר זה יומיים, אבל די הרבה חירות לעשות מה שאני רוצה.
אז כמה רחוק לקח לך, זאת אומרת, לקח אותך הנוכחי, בהיי-לבל, לפני שעברת?
אז הייתי שם כמה חודשים, וזה גם מאוד נוח, נגיד, לסביבת סטייג'ין. אתה לא רוצה להחזיק שרתים, אתה יודע, ולא כל כך אכפת לך מ-up-time, אז זה מאוד נחמד. אבל כאילו עם הזמן, אתה יודע, היו ימים כאלה שבהם הפלטפורמה, לא ימים שלמים, אבל היו כאילו פה ושם כמה דקות שיש לי מערכת, אני משתמש במערכת מוניטורינג מאוד נחמדה שנקראת מוניטוריטי, בדרך כלל עם חבר'ה ישראלים, שזה כמו פינגדום, אבל זה בחינם וזה עובד מאוד יפה כזה, מאוד פשוט, ומדי פעם הייתי מקבל מהם התראות של, אתה יודע, של האתר למטה, כעבור כמה דקות ושוב למעלה. עכשיו זה מבאס, כי אתה יודע שבאותו רגע הפסדת יוזרים. אתה יודע, אז נכון שאנחנו עדיין קוראים לעצמנו בטא, אנחנו בקרוב גם נצא מהבטא הזה, אבל זה מבאס לדעת שאתה יודע, בתור מישהו שחי דיפלוימנט, לדעת שהסרוויס שלך הוא לא 100% למעלה, וזה לא תלוי בך, ואין שום דבר שאתה יכול לעשות, זה מעצבן. אז אתה יודע, תיאורטית גם באמזון מן הסתם זה יכול לקרות, זה יכול לקרות בכל מקום. אבל שם לפחות יש לי קצת יותר שליטה, הסרוויס שלהם הרבה יותר אמין, ואני יכול לפחות לקנות את הגמישות הזו בכסף על ידי זה שאני מוסיף עוד availability zone ואני מוסיף load balancer, אז זה קצת עוזר, וחוץ מזה, וזה גם נותן לי אחר כך את האפשרות לעשות, לממש פיצ'רים שלא יכולתי. לפני זה, למשל, מוניטורינג מאוד מאוד הדוק. אני עושה מוניטורינג לכל דבר שזז בלוד בלנסר. את כמות ה-404, את כמות ה-500, את ה-response time, average response time, הזמן שבו נגיד יש אחד מהבקנדים למטה, על כל אחד מהסרברים יש לי מוניטורינג מאוד מאוד מדוקדק. אז זאת אומרת, זה נותן לי כוח שלפני זה לא היה לי, שזה גם נחמד. ואני מניח שאם אמזון יישאר בגדול, זאת אומרת, לא יודע, או עד שמטאור ירים את הפלטפורמה שלהם בצורה טובה, או אולי לתמיד, או שהוא, לא יודע, עד שזה יהיה אולי יקר מדי, ואני אעבור לאיזשהו פרוביידר אחר. אבל כרגע זה נראה טוב.
יפה, אז בואו כדי נסכם, כי באמת אני חושב שהמטרה היא אולי באמת לעבור שלב שלב, לא נעבור את כל עולם הפרודקשן והדיפלוימנט. אז הפלטפורם וסרוויס הם באמת עושים לך את הכי הרבה עבודה, הם מאוד מאוד טובים לתחילת הפרויקטים או לפרויקטים קטנים. לי יש כמה דברים כאלה שאו שרציתי לבדוק, או שבאמת ידעתי שמעולם הם לא יתפסו לאיפה שהם עושים כל מיני פרויקטי קהילה כאלה קטנים, והם למעשה חוסכים הכל. אתה מתייחס אליהם לרוב, לפחות הסטאפ הפופולרי שאני מכיר היום, אתה מתייחס אליהם כגיט ריפוזיטורי, והם יודעים, הם לרוב תומכים בסט מוגבל מאוד של טכנולוגיות, ולכן הם יכולים לתפוס את הגיט ריפוזיטורי שלך ומתוכו לקחת אותו ולעשות דיפלוי. חלקם יותר משוחררים כמו אירוקו שהוא החביב עליי, וחלקם עדיין פחות, והם לוקחים אותך פחות או יותר רחוק. אם אתה מתכוון ללכת רחוק עם הפרויקט שלך, אז הם לוקחים אותך רחוק עד לרוב כמה חודשים, עד שאתה רואה שהדברים מתחילים להתרומם, ואתה צריך להתחיל להוסיף דברים כמו security, scaling או קסטומיזציות שאתה רוצה.
כן, אז רציתי להגיד שבעצם אני מעורב בשני דיפלומנס שונים. אחד זה הסטארט-אפ הפרטי שלי בהקשר של גורמים, אבל אני גם עושה עבודת קונסלטינג בטוטנגו, ושם זה נראה אחרת לגמרי. אז טוטנגו רצים מעל אמזון, ושם אני כרגע מתמקד בפרויקט שמבוסס, שמתמקד בעיקר בסקיוריטי, וכמו כל דבר אינפרסטרק שבסופו של דבר גם צריך לחשוב על דיפלומנט. אז שם יצא לי הרבה מאוד להתעסק עם כל מיני API'ים של אמזון, שהם הרבה יותר high-level, למשל, כל הנושא שקשור ל-IAM roles, כלומר, הרשאות, ניהול הרשאות באמזון, למי מותר לעשות מה, כלומר, לאיזה פרוסס מותר לעשות איזה קריאת API, לצורך העניין, נגיד, לאיזה סרבר מותר לגשת לדאטאבייס, או לאיזה סרבר מותר לגשת לאיזשהו queue מסוים, הפרדה יפה בין סביבת production, בין סביבת test, גם מבחינת ההרשאות, מה מותר לעשות ליוזרים, יש הרבה מאוד, זאת אומרת, יש שפה, יש מנגנון מאוד משוכלל של איך מגדירים ACLs, כלומר Access Controls List באמזון. כל המנגנון הזה נקרא, הוא נמצא תחת Cloud Formation, סליחה, תחת IAM, ואז כדי לעשות אוטומציה לכל זה, אני אשתמש בשירות שנקרא Cloud Formation של אמזון, שבעצם נותן לך לכתוב בצורה דקלרטיבית את האינפרסטרקצ'ר שלך. זה דבר מאוד מאוד נחמד, כי ללכת ולכתוב ACLים דרך ה-UI של אמזון, לערוך את הרשימות האלה של למי מותר לגשת לאן, זה מאוד מעייף, זה מאוד קשה, וזה מאוד מאוד אירופון. והעניין הוא שברגע שאתה, אתה יודע, אתה טועה, או נגיד אחד, לא יודע, איש אופרשנס הלך, שינה איזשהו משהו, פתאום דברים לא עובדים, אין לך שום טרק אחרי זה. אין לך מושג מי עשה מה, מה, כאילו, אתה יודע, איך עושים לזה undo? אין לך שום דבר. אז בעצם Cloud Formation נותן להחזיק את כל האינפרסטרקצ'ר, למעשה את כל אמזון, כל מה שאתה מגדיר דרך אמזון, כל מה שאתה עושה דרך ה-UI, או דרך קריאות API, בטמפלט שהוא JSON. אוקיי? ואתה עושה upload ל-JSON הזה, וזה מעדכן אוטומטית את אמזון בשבילך. אז זה נחמד, כי ל-JSON הזה אתה יכול לעשות commit. אוקיי? ואז יש לך טרקינג מלא אחרי כל האינפרסטרקצ'ר. כלומר, כל האינפרסטרקצ'ר שלך נמצא תחת source code.
לכאורה יש לך טראקינג על הקוד, אבל לא על הדיפלוימנס. לכאורה אם היו לי גרסאות באמצע שלא עשיתי להם דיפלוי ומשהו נדפק או משהו, אז אני לא בדיוק יודע מי עשה את זה.
נכון, כן. אז הוא אומר, כאילו, בוא נגיד, זה לא פותרת הכל, זה לא נותן לך פרימיוק מלא, אבל זה יכול לתת לך כלים שעכשיו אתה יכול, אתה יודע, במקום ללכת ל-UI של אמזון ו להרים סרברים ולתת להם את הסקיורטי גרופ הנכון, או לתת להם את ליצור יוזרים, או אתה יודע, או ליצור רולים עבור סרברים, לתת להם את הקרדנשיאלס הנכונים. וזה לפחות מה שעד עכשיו הייתי עושה. עכשיו, אם אתה משתמש בקרנספורמיישן, אתה לפחות יכול לעשות את זה בצורה דקלרטיבית, ולעשות לזה קומיט, ואז אחרים יכולים לראות, לעשות לך קוד ריוויו. אתה יודע, זה לא שזה מכריח אותך לעבוד אך ורק דרך קרנספורמיישן, אתה עדיין יכול לעקוף את זה, אבל לפחות זה נותן לך דרך סבירה לעשות את זה בצורה שהיא טרקבול. ואני חושב שזה יתרון גדול. למעשה, אתה יכול לתאר את כל האינפרסטרקצ'ר האמזוני שלך דרך קרנספורמיישן. את כל השרתים, את כל היוזרים, את כל הסקיוריטי גרופס, את כל הקיוס, את כל הקיוס שלך, הכל אתה יכול לתאר בצורה דקלרטיבית דרך קלאודפורמיישן, וזה נחמד. חיסרון אחד שזה שהשפה הזאת מאוד מאוד מורכבת, מאוד קשה לדבק אותה, אבל יתרון, כמו שאמרתי, שיש לך יכולת לעשות טרקינג, ולעשות טרקינג, שרינג, לערוך במשותף, יודע, לעשות רולבק לגרסאות ישנות יותר, אז זה יתרון מאוד גדול. אז, אבל זה מן הסתם לא פותר את הכל, כי מה קורה כשאתה עכשיו רוצה לעשות דיפלוי לאפליקציה שלך? כלומר, אוקיי, אז יש לך את האינפרסטרקצ'ר. האינפרסטרקצ'ר מכיל סרברים, אולי הוא מכיל דאטאבייסים, אולי הוא, אתה יודע, הוא מגדיר יוזרים, מגדיר סקיוריטי גרוס, מגדיר הרבה דברים, אבל עכשיו, מה עם הקוד שלך? הקוד שכתבת ברובי, בגו, או בנוד, או בג'אבה. איך אתה שולח אותו לסרברים? אז את הבעיה הזו, CloudFormation לא פותר. מה שכן, הוא מאפשר לעשות אינטגרציה עם שירותים אחרים של אמזון או דברים אחרים שהם לא של אמזון. אז למשל אפשר דרך CloudFormation לעשות בוסטרפ לשף, אוקיי? ואז שף מטפל לך בהמשך. אפשר לעשות דרך CloudFormation בוסטרפ לאופסוורקס, שזה בעצם זה מיני שף שהוא הוסטד באמזון. אפשר לעשות דרך CloudFormation, אפשר ליצור פשוט אינסטנסים של בינסטוק, שבינסטוק הזכרתי את זה מקודם, בקיצור, זה בעצם פלטפורם איזה סרוויס של אמזון. זאת אומרת, אפשר דרך CloudFormation לעשות טריגר לפרמוקים אחרים, לפי בחירתך, שהם אלה שיתפלו בדיפלומנט עצמו. אבל שם אני חייב להגיד שאני עדיין בלמידה, כלומר, אני עדיין באמצע עקומה.
כן, זה מעניין שאתה מתייחס לזה כפלטפורם איזה סרוויס. אני אפילו בעקומת הלימוד והסיבוכיות, אני הייתי שם את זה דווקא אפילו בסוף. זאת אומרת, אחרי ה-Infrastructure as a Service, כי למעשה אתה חייב לעבור דרך Infrastructure as a Service כדי להגיע לפלטפורם as a Service הזה.
כן, לא, לא, סליחה, אני אומר, Beanstalk זה פלטפורם as a Service, CloudFormation זה לא. CloudFormation זה פשוט טמפליטינג, כאילו שפת טמפליטינג עבור ה-Infrastructure. דרך אגב, זה לא שפת טמפליטינג יחידה, זאת אומרת, יצא לי לעבוד בחברה ש... זאת אומרת, לעשות פרויקט עבור חברה שנקרא GigaSpaces, שגם להם יש פלטפורמה שמשתמשת בשפת טמפליטינג. כלומר, זה בוא נגיד, זה CloudFormation הוא לא יחיד במינו, אבל בקונטקסט של אמזון הוא הכי רלוונטי. בקונטקסט של OpenStack יש שפות אחרות. לא, אני כשאמרתי פלטפורם איזה סרוויס, התכוונתי רק לבינסטוק. כלומר, אתה יכול באמצעות CloudFormation ליצור אינסטנסים של בינסטוק.
אוקיי, הבנתי.
כן, אבל זה מן הסתם, אתה יודע, זה לא פותר את הכל, כי גם נגיד אם אתה מתקין שף, עכשיו איך אתה עושה דיפלומט לאפליקציה שלך, אז שף הוא מאוד טוב להתקין דברים שהם יחסית סטטיים, אתה יודע, דאטאבייסים, ווב סרברים, אתה יודע, Nginx, HAProxy, לסדר את הפייל סיסטם עם הרשאות הנכונות וכל זה, שף הוא מעולה בזה. אבל מה עכשיו? עכשיו אתה רוצה לפרוס גרסה חדשה של האפליקציה שלך. יש לך נגיד 5 סרברים, מאחורי לא עוד מה לעשות. אתה רוצה לעשות את זה בדירוג, אתה רוצה לעשות מוניטורינג, אתה רוצה אחרי כל סרבר נגיד לעשות health check כזה, לבדוק שהסרבר עלה בהצלחה, אתה רוצה נגיד לשלוח תלוגים נגיד לקונסול, תלוגים של האפליקציה לשלוח לקונסול לפחות בדקה הראשונה, כדי לראות שהכל נראה יחסית בסדר. אתה רוצה אולי לעשות לזה טריגר אוטומטי לסביבת סטייג'ינג וטריגר ידני לסביבת פרודקשן. אתה יודע, יש לך כל מיני דרישות כאלה שמתחילות להיות יותר ויותר מורכבות, שאולי באופן תיאורטי זה אפשרי לעשות את זה בשב, זה לא פשוט. זה בטוח לא פשוט. ואני בינתיים עד עכשיו השתמשתי בשני כלים אחרים בשביל זה. אחד זה פאבריק, שהוא מאוד טוב בזה, אבל הוא עובד אחרת לגמרי והוא לא מתחבר טוב לשאר ה-CloudFormation, שף וכו', כלומר זה כלי שהוא מנותק לחלוטין מאלה. אז עד כמה שהוא נחמד, אני לא בטוח שאני אמשיך להשתמש בו. ושתיים, השתמשתי בעבר בכלי שנקרא גלו, ב-Outbrain, שזה כלי מאוד מורכב, הוא מאוד מאוד חזק בזה, אבל הוא גם מנותק. זאת אומרת, אין שום קשר בין, לצורך העניין, בין CloudFormation, אין סינרגיה בין CloudFormation או בין שף לבין גלו. אז זאת אומרת, זה כאילו שני כלים נפרדים שמנהלים לך את הדיפלוימנט, וזה לא נעים, אני חייב להגיד. כאילו, זה לא מצב אידיאלי. ותכלס, עוד לא מצאתי את הנירוונה שלי. אז זה דבר אחד, אבל אתה יודע, אני כאילו מסתובב בפורומים של דמוס וזה, ותכלס אני רואה שהכלים שבהם אני משתמש, הם כבר נחשבים לאולד סקול. ואנשים אומרים, מי לעשות זה משתמש שהם כבר בשף? כאילו, יש לך קוברנטיס ודוקר וכל זה, ואני עוד לא שם, חייב להגיד, אני אולי רוצה להיות שם, אבל אני עדיין לא שם, אבל מה שאני בא להגיד זה, א', שהדברים זזים מאוד מהר, זזים מהר יותר מכדי שאני אוכל לעמוד בקצב שלהם, וב', מה שאני משתמש שם זה כנראה לא, זאת אומרת, אולי זה יציב ועובד, מצד שני זה ממש לא state of the art, אני יכול לראות הרבה מאוד חסרונות בכלים שבהם משתמש, ציינתי חלק עכשיו, אבל אני אומר, כאילו, אני בהחלט מרגיש את הכאב, אני מבין למה, אתה יודע, הקהילה הולכת ומפתחת כלים נוספים, אני מבין את המוטיבציה לקוברנטיס, אני מבין את המוטיבציה לדוקר ול-ETCD או כלים אחרים שנמצאים שם באינפרסטרקצ'ר, אני באופן אישי עדיין לא היה לי את העונג להשתמש בהם.
אני חושב שיש כאן איזשהו אישו, אם כבר נכנסו לעניין הזה, שדאב-אופס, באותו תחום קצת חדש, הרבה מאוד מהאנשים שאני מכיר בדאב-אופס הם למעשה חיצוניים לחברות, במיוחד הסטארט-אפים, והם רצים קדימה עם הטכנולוגיות. זאת אומרת, השילוב הזה שהם גם חיצוניים וזה גם תחום חדש, שהטכנולוגיות בו מתפתחות מאוד מהר, אז הם רצים מאוד מהר עם הטכנולוגיות, עושים דברים מאוד מאוד מעניינים, אבל הבעיה היא שבעולם הזה לזוז בעולם ממשי, עולם שכבר עושה דיפלוימנט בצורה מסוימת, שיש משהו בפרודקשן, לזוז מטכנולוגיה לטכנולוגיה זה מאוד 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 מאוד, אני לא רוצה להגיד מסובך, זה מסובך כמו כל תזוזה אחרת, אבל זה מאוד מסוכן. כי בסופו של דבר קשה מאוד לבדוק את זה, את פעולת הדיפלוימנט, קשה מאוד לבדוק בעלויות נמוכות, עם לקוחות אמיתיים, ויש לך משהו אחר שעובד, ואתה פשוט יכול להרוג את כל הסרוויס שלך, זה לא כמו איזשהו פיצ'ר שאני רוצה להוסיף, אז זה אחת הבעיות אני חושב שהיום קורה בעניינים האלה.
נכון, ודרך אגב הסיבה שיצא לי לחשוב על זה שוב, כאילו מדי פעם יש כאלה, אז כאילו נגיד אני אתאר את הקונטקסט של טוטנגו, שהאינפרסטרקצ'ר הוא מעל אמזון משתמש בשף, והדיפלומט הם משתמשים בפאבריק, וזה בסדר, כאילו זה עובד, יש פה ושם כאבים, יש פה ושם מגבלות, יש כל מיני דברים שאני לא כך מרוצה מאיך שהם עובדים, אבל בגדול זה בסדר. הסיבה שאני כן חושב על זה הרבה בזמן האחרון, זה שאני עושה פרויקט די גדול שקשור לסקיוריטי. וכשעושה דבר כזה, פתאום אני מגלה ש... נגיד הגדרתי רולים של, של הוסטים מחדש, וכדי שזה יתפוס צריך בעצם למעשה לעשות פרוויז'ן להוסט חדש, כלומר צריך להרים את ההוסט מחדש. ואני עשיתי את זה בעצמי כמה פעמים, וזה קצת מייק. כאילו, זה יכול לקחת איזה חצי שעה, וזה לא לגמרי אוטומטי. ואני אומר לחבר'ה מהאופרשנס, אני מבקש מהם שיעשו את זה לכל, נגיד, לכל הסביבת סטייג'ינג, והם דוחים את זה, והם שמים את זה בספרינט הבא, וכאילו, אומר לי, פאק, זה לא צריך להיות כל כך קשה. למה זה כל כך קשה? כאילו, יש API לכל, יש ספוט טמפלטינג, למה זה מעיק? כאילו, תלחץ לכפתור, תלך לשנות קפה, תחזור, יהיה לך אינפרסק של חדש. זה לא צריך להיות כל כך קשה, וכאילו, מה נעשה במצבי חירום? מה, אתה יודע, לא כל דבר אפשר לדחות לספרינט הבא. אז אני, כאילו, כשאני עושה את הפרויקט הזה של הסקיוריטי, פתאום אני מרגיש את הכאב הרבה הרבה יותר חזק, ואני מוצא את עצמי אפילו לפעמים לוקח פשרות של דיזיין, כי אין כוח להרים סרבר חדש, כי, לא יודע, כי כל הדברים כאלה, סיבות כאלה, שלא נראה לי מוצדק, אז אני אומר לעצמי, רגע, בוא ניקח רגע צעד אחורה. למה זה כל כך קשה להרים סרבר חדש? למה אין אוטומציה מלאה? אתה יודע, זה כאילו, זה מסוג הדברים שגורמים לחשוב על זה שנכון שזה סיכון, אבל מצד שני זה גם סיכון שלא לעשות את זה. כי אתה יודע, מתישהו תהיה שריפה, מתישהו תצטרך לרבות השריפה, וכדאי שתעשה את התרגילים האלה עכשיו, ולא כשיש לך שריפה. וגם זה כאילו, אתה יודע, כשאתה לוקח פשרות יש פירות שאתה לוקח שהם בסדר, יש לפעמים פירות שאתה לוקח שבסופו של דבר אחרי והכניסו אותך לבוץ יותר עמוק ממה שאתה נמצא בו, וכאילו זה הזמן לעצור. אז זהו, זה הסיבה שאני חושב על זה הרבה עכשיו.
זה נכון. נשמח לשמוע את המסקנות. אני חושב שגם די הגענו לסוף הזמן שלנו היום, כן. ואני כן הייתי רוצה דווקא להיכנס לכמה דברים ספציפיים, אולי ניכנס לזה לפעם הבאה. רציתי בהזדמנות הזאת להעלות א' בקשה למי ששומע, אז אנחנו נעשה כאן כנראה סריה של, של דיונים על נושא ה-deployments ו-production. מצד שני אני חושב שלא לרן ולא לי יש הרבה מאוד ניסיון בעולם ה-Windows, ונשמח אם מישהו יוצא ומעוניין גם להצטרף ולהביא את הזווית של כלים שיש שם, בעיות שיש שם וכדומה. ודאי, ואולי נדבר קצת על עדכונים.
כן, סבבה.
אז מי אני?
כן, תתחיל, אחלה.
אז השנה שלנו כרגיל בפריצה, אנחנו מאוד מאוד גדלים עכשיו, מחפשים אנשים בכל הכיוונים. עולם ה-SMB שאליו אנחנו עושים את רוב המאמצים שלנו, רוב הלקוחות שלנו מה-SMB, אז דווקא הייתי רוצה לגעת באיזושהי נקודה מעניינת של כשמקימים עסק שהוא B2B, אז, וכשחושבים אסטרטגית לאיפה רוצים ללכת, אחת האסטרטגיות הפופולריות שעושות הרבה היגיון זה דווקא ללכת על המדיומים. זאת אומרת, לא על ה-Large Enterprises ולא על ה-S ב-SMBs. הסיבה לזה זה ש-Enterprises גדולים, לרוב זה תהליך מאוד מאוד ארוך, שסטארט-אפ קשה לו מאוד כלכלית ולונג טרם להגיע לתוצאות לפני שצריך פנדינג נוסף. ומצד שני, businesses שהם small, האפורט המרקטיאלי הוא מאוד מאוד גדול, שגם עד שעושים לו פיינטיונינג ואופטימיזציה צריך הרבה מאוד כסף. ולכן, למרות שזה נראה מוזר, הרבה פעמים ללכת על המדיומים, שהם גם יכולים לתת כסף לשלם, וגם שיש מי לדבר, אמיתית ולפתור להם בעיות אמיתיות והם לא, ולא צריך לעשות המון סקל בשביל זה, זה השלב הראשון הטבעי אולי, הקל יותר, שמתוכם אחרי זה גדלים הלאה, כמובן לגדולים וקטנים, בהנחה שהמוצר, פרודקט פיט, הוא לא שונה יותר מדי. זו אסטרטגיה שעכשיו אנחנו באמת מצאנו את עצמנו זורמים אליה, ומוכחה את עצמה כמעניינת מאוד. למזלנו, שוב, הפרודקט פיט שלנו הוא לא עד כדי כך שונה בין עסקים קטנים ובינוניים. אז
אוקיי.
אנחנו נמצאים שם.
בסדר, אחלה. אז עדכון קצר לגבינו. אז כמו שאמרתי, עברנו הוסטינג, וזה מאפשר לנו כמה דברים. אחד זה סוף סוף לממש סקיורטי, כי לפני זה לא יכולתי פשוט להתקין סרטיפיקט, במגבלה טכנית טיפשית, אבל עכשיו זה עובד יפה. קצת אחדנו, ככה עשינו איחוד, היה לנו כמה אתרים, אז אחדנו את כולם לאתר אחד. אנחנו עובדים על מנגנון של פיימנטס. לקבל פיימנטס בישראל זה לא נעים. אני חייב להגיד, כלומר, אם החשבון הוא לא בישראל, נגיד בארצות הברית, אז אפשר להשתמש בסטרייפ או דומיו, וזה סבבה. לקבל פיימנטס לישראל, זה לא משהו. אז זה אחד הדברים שמציקים לי, או נקרא לזה, מעסיקים אותי עכשיו. מבחינת יוסאג' וכל זה, אנחנו עדיין בעלייה מאוד מאוד יפה, גם מבחינת עניין של חברות בנו, וגם מבחינת מחפשי עבודה. אז זה חדשות טובות, זאת אומרת, יש כל הזמן טראפיק, יש כל הזמן חברות חדשות שמצטרפות, ומפתחים חדשים שמחפשים עבודה דרך הפלטפורמה שלנו, אנחנו שומעים כבר על לא מעט סיפורי הצלחה, של אנשים שמצאו עבודה דרכנו, וזה מגניב, זה כיף, כאילו, זה אתה יודע, זה ריוורד מדהים, אנחנו לא מקבלים איזה כסף, כי זה לא המודע שלנו, אבל זה כיף פשוט לשמוע שמישהו, אתה יודע, כותב לך ואומר לך תודה, מצאתי עבודה, אתה יודע, עשית שינוי בחיים של מישהו, ואני מקווה שזה שינוי טוב. אז זה מאוד מאוד ריוורדינג, זה כיף לשמוע דברים כאלה.
אני מוצא, אני פשוט, אני עדיין בדיון הקודם שלנו דיברנו על טראסט בסיסטם, ועכשיו שאתה אומר שלא היה סקיורטי לפני זה, אני חושב שאולי אני צריך לדבר על זה.
כן, לא, לא, זאת אומרת, היה לי ברור שאני צריך לעשות את זה, ואתה יודע, גם אחרי שדיברנו אמרתי, יאללה, זהו, אי אפשר לדחות את זה יותר. חשבתי קצת לחכות עד שמטאור ירימו את הפלטפורמה שלהם, אבל אין שום ETA, אז אמרתי, יאללה, לא מחכים. אני הולך אמזון וזהו. כן, אתה יודע, זה חלק מהעניין. דרך אגב, אני לא ראיתי שינוי משמעותי בלהוסיף את הסרטיפיקט, לעבור ל-SSL, מבחינת usage, וגם הוספתי פה ושם אייקונים של מנעולים, כמו שהצעת, פעם. אני לא יודע, אני לא רואה שינוי משמעותי, מצד שני, זה עדיין מספרים שכאילו, אתה יודע, הם לא מספיק מובהקים סטטיסטית, אתה יודע, זה לא בעשרות אלפים. זה בעשרות, זה במאות, זה עדיין לא, אין מספיק מובהקות סטטיסטית, אז קשה להסיק מסקנה. אבל כן, אני, אתה יודע, אני מסכים, זאת אומרת, עצם זה שלא היה HTTPS לפני זה, זה מראה, אתה יודע, גם על בגרות של סרוויס, אז עכשיו בשעה טובה יש לנו, וגם יכול להשפיע על טראסט, נכון. טוב, יופי, מגניב, אחלה. אז כמו שליאור אמר מקודם, אם מישהו רוצה לדבר על דיפלוימנט, ורוצה לדבר על, נגיד, על דיפלוימנט בווינדאוס, שזה משהו שלחלוטין זר לנו, אבל גם רוצה לדבר על הדברים, הצעצועים החדשים והמגניבים, כמו דוקר, קוברנטיס או אחרים, אז מוזמן לבוא ולהצטרף אלינו, ואנחנו נערך אותי בשמחה בשידור, וגם על הדברים הישנים והטובים, גם עליהם נשמח לדבר.
תמיד.
יאללה, אז נפגש פעם הבאה.
Bye-bye. Bye-bye.